אנחנו נצא להתחתה קלה בענייני ספר שמואל, ואת השיעורים הקרובים בתנ״ך נקדיש ללימוד מגילת אסתר. בסדר? מי שרוצה לצאת זה הזמן. אף אחד. טוב. אז נפתח בשאלה, מדוע מגילת אסתר היא ספר אני רוצה לנסח בצורה הכי עדינה, כן? אבל הוא ספר כמעט אפשר להגיד אנטי-תנכי, בסדר? כלומר, בסדר? למה מגילת אסתר היא בעצם ספר יוצא דופן מתוך כ"ד ספרים?
הוא בגלות?
יפה, תשובה מספר אחת, כל התנך, כולו קורה בארץ ישראל, או בדרך לארץ ישראל, ביציאה, בחזרה. יש כאן מגילה, יש כאן ספר, שבכלל מתרחש בחוץ לארץ, לפחות על פי המתואר, באופן אוטונומי, בלי כל קשר לארץ ישראל. זה כבר סיבה אחת, למה מגילת אסתר לא אמורה להיות בתנך. בסדר? זה בעצם השאלה. למה מגילת אסתר בעצם לא הייתה אמורה להיות בתנך? אז סיבה אחת, בגלל שהיא מתרחשת בחוץ לארץ, והתנך הוא ספרו של עם ישראל בארץ ישראל, פחות או יותר, זה ההגדרה. כן, זה טיעון אחד. עוד.
הדעת
לא מוזכר שם השם. כידוע לכם, התנ״ך הוא ממש לא ספר היסטוריה. כן, הוכחנו את זה כבר כמה פעמים. התנ״ך הוא לא ספר היסטוריה, הוכחה הכי פשוטה, הוכחה ויזואלית, מאוד מאוד פשוטה. אנחנו פוגשים את אברהם אבינו בפרשת לך לך. נכון? זה לך לך. ואברהם אבינו נולד בשנת, איזה שנת הוא נולד? 1948. 1948 זה הולדת אברהם אבינו. כל התנ״ך כולו, כמה שנים הוא כולל? מבראשית ברא אלוהים ועד ויעל של דברי הימים. כמה שנים יש? אברהם אבינו נולד 1948 שנים, אחרי 400 שנים. בוא נעשה בזה, יש יציאת מצרים, נכון? מברית בין הבתרים, אז זה נגיד 2000, אנחנו כבר 2400 שנים פחות או יותר, ומה? אחרי זה יש לנו עוד 480 שנה עד בניית בית ראשון, זה 3000 שנה, ואחרי זה יש לנו עוד 400 שנה של בית ראשון, זה 3500, 400 שנה, ועוד 70 שנה, אנחנו 3500 שנה, כל התנ״ך כולו. מבריאת העולם ועד סוף התנ״ך. אז מתוך 3000 שנה, זה. כל זה 2000, וכל זה השאר. ככה לא כותבים ספר היסטוריה. כל זה, כן. זה היחס. זה 2000 שנה, וזה כל השאר. זה לא ספר היסטוריה. לא, התנ״ך לא כותב מה היה. יהיו הרבה מאוד מאורעות שלא כתובים בתנ״ך. אנחנו יודעים עליהם מהארכיאולוגיה, מההיסטוריה, מלחמות גדולות, אירועים גדולים, כאן במקום הזה, כאן בארץ. התנ״ך כותב, התנ״ך מביא רק דברים, התגלויות אלוקיות, שיש בהם כמובן צורך לדורות. ולכן, זה דבר אימננטי, מהותי, לתנ״ך שיוזכר בו, בכל אחד מספריו, שם השם, כי בזה אנחנו בעצם עסוקים, בהתגלות של הבורא יתברך. האירועים, היו הרבה אירועים, חשובים, כאלה או יותר או פחות, גדולים, ענקיים, מופלאים, מלחמות עולם, מלחמות, אני יודע, מלחמת ארבעת המלכים את החמישה, שמוזכרת בספר בראשית, היא מלחמת עולם, לכל דבר ועניין. זה היה מלחמת העולם הראשונה באמת, ארבעת המלכים את החמישה, אלה המלכים שהיו אז בעולם, נלחמו אחד בשני, לא יודעים כמה שנים. זה מוזכר, אבל זה מוזכר, מה בהקשר של אברהם ולוט, ולא מעבר לזה. כי כל השאר כאילו לא מעניין אותנו מבחינה. יש כאן ספר שאין בו שם השם. זה כבר אומר דרשן. יפה, אז זה סיבה שנייה, אמרנו חוץ לארץ, ואין בו שם השם. מה עוד? אין נביא, אין וידבר השם למשה לאמור, אין פה נבואה בכלל, נכון, נכון. פעם זה אותו עניין, אותו צינור חסר כאן. מה עוד חסר במגילת אסתר? טוב, זה טיפה יותר קשה, אני אעזור לכם. אחד הדברים שחסרים מאוד במגילת אסתר, זה מבנה כמעט קבוע בספרי הנביאים של שכר ועונש. לכל אורך ספרי הנביאים, צורת ההשגחה האלוקית באה לידי ביטוי באופן של שכר ועונש. כלומר, אם יש עונש, יש לו סיבה, יש לו משהו שגרם לעונש, וכן אם יש שכר, בכל אורך הדרך, מאוד בולט בכל הספרים, בכל ספרי הנבואה, אבל זה מאוד בולט בספר שופטים, לדוגמה, כן, ויעשו את הרע, וימכרם, ויחזרו בתשובה, ויושיעם ביד, ככה כל הספר, גם בספר שמואל, אנחנו רואים שהם חוזרים בתשובה. חסר המשך לסיפור. לא הבנתי, איזה סיפור, מרדכי. אז, אתה אומר, חסר המשך, למה זה לא מתאים? כי המגילה נגמרת באמצע, מרדכי, זה כוונתך? תדווח לנו. אז הוא אומר כאן שחסר כאן איזה המשך אולי, יכול להיות. על כל פנים, כל התנ"ך כולו בנוי על יסודות כאלו של שכר והעונש, של שכר, יישר כוח, תודה, של שכר והעונש, שאנחנו מבינים, כל התנ"ך הוא ככה ספר שופטים וככה בשאר הספרים, כל הנביאים מילאים מזה, תעשו תשובה, תקבלו תשובה, כן? אם זה, טוב הארץ תאכלו, ואם תשובו ומביתם, כפי השם דיבר, כל הנביאים מילאים והתראות מפני העבירה והעונש שבצידה, והבטחות, מה יעשו אם יחזרו בתשובה והשכר שיבוא בעקבותיו. ככה, על זה בנוי כל התנ"ך, זו צורת ההנהגה האלוקית. זה בעצם מעיד שאל חי בקרבכם, שעל כל תנועה שנעשית לך, כל אחד מהכיוונים, ישנה תגובה אלוקית. במגילת אסתר, ואני מבקש מכם להתייחס כרגע למגילת אסתר, אנחנו כולנו כאן, יש לנו טעונים באין סוף מדרשים, שככה זה, אבל אני כרגע מתייחס למגילת אסתר כאל ספר מקראי. בלי העומס של חז"ל, אנחנו ננסה לראות את הדברים בדרך הפסוקים עצמם, כמובן, נעזר הרבה מאוד בחז"ל, אבל לפעמים אם אתה רותם את התשובות לפני השאלות, אז גם השאלות מאבדות מהתוקף שלהם. אז לרגע אחד אני מתעלם מכל מה שחז"ל אומרים, כדי לחדד את השאלות. מגילת אסתר, אין בה שום מהלך כזה של שכר ועונש. אתה לא מבין על מה הגיע העונש, על האיום הנורא של השמדה טוטלית, העונש החמור ביותר בתנ"ך שמוזכר. יותר מהגלות, יותר מחורבן הבית, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. מעולם לא היה כזה גם מצב, כזו אפשרות בכלל. אימפריה כל כך גדולה, 7 ו-20 ו-100 מדינה שכוללת בתוכה את כל העם היהודי. אין יהודי אחד שהוא מחוץ לגבולות האימפריה, ויש פה גזרה מרחפת של השמדה. למה? זה לא כתוב. זה לא מופיע. אין, וידבר השם אל מרדכי לאמור, כה תאמר לבני ישראל, עשיתם כך וכך, תקבלו כך וכך. אין. פתאום נוחת הדבר הזה, וגם הישועה. לא ברור למה היא באה, מה השתנה, בעיקר מה היא כסבר, ולבסוף מה היא כסבר. אז כל הדברים הללו בעצם שמים את מגילת אסתר כספר מובהק לא תנכי. הוא לא מסתדר בכלל עם הספרים שכן נכנסו לתנך, וזה כמובן מסביר לנו את הוויכוח הגדול שהיה בין חכמים לבין אסתר ומרדכי, האם להכניס את אסתר לתנך. מפני שאסתר שלחה להם לחכמים, כתבוני לדורות, או קבעוני לדורות, לפי הגרסאות השונות, והיא שלחה להם את מגילת אסתר, ואז חכמים, שהם היו, מי הם היו? ראשי הכנסת הגדולה, חגי, זכריה, מלאכי, או אלה שהדור שאחריהם, הסתכלו על מגילת אסתר, והם יישר כוח, יפה מאוד, מגילה מאוד מעניינת, כבר כתובת על דתי פרס ומדי. כלומר, המגילה הזאת היא בהחלט צריכה להיכתב, אבל לא בספר התנך, אלא בספרי ההיסטוריה. ונכניס אותה לספרי הלימוד של הילדים, וילמדו את זה בשיעור היסטוריה, אבל לא בשיעור תורה. כי כבר כתובה, תלתתי פרס ומדי. ולכן הם לא רצו להכניס את מגילת אסתר. יש משמעות בגמרא במסכת שבת, שהוויכוח הזה בין אסתר לבין יש השמדה על השתתפות של עם ישראל. טוב, אתה כבר, דוד כאן נותן לנו כבר את התשובות, אבל אנחנו עוד בשאלות. אז מיד נגיע אל הניסיונות לתת תשובה. כל פנים, אומרים אנו שהוויכוח הזה בין חכמים לבין אסתר לגבי תוקפה של מגילת אסתר והאם היא חלק מספרי התנ"ך או לא, אנחנו מוצאים ממנו רושם בתקופה הרבה יותר מאוחרת. הרבה יותר מאוחרת בגמרא מסכת שבת. הגמרא מסכת שבת אומרת, ממרא של שמואל בגמרא, שמואל המורה, הגמרא אומרת אסתר מטמאה את הידיים. מה הכוונה? אז בזמנם, אנשים היה להם פתרון, אנשים רצו להחביא דברים יקרי ערך, או לפעמים מאכלים גם, היו מחביאים את זה בתוך כתבי הקודש. אתה רוצה לשמור על איזה משהו שלא ייגעו בו, אז בזמנם כל אחד היה לו כתבי הקודש בבית, כתבי הקודש הכוונה, כמו ספר תורה, מגילות, כתובות, חומשים. חומש שמות, היה חומש שמות כתוב בקלף. בזה. ורצית לשמור משהו, היו מכניסים את זה שם. מה הייתה הבעיה? שגם העכברים ידעו מהדבר הזה. והתחילו העכברים לאכול את כתבי הקודש, ובאו הכתבים לכלל ביזיון, כי אנשים היו מחביאים שם הדברים. אז לכן עמדו חכמים וגזרו גזרה, שכתבי הקודש מטמאים את הידיים, טומאה קלה. טומאה קלה, זה נאמר בעיקר כלפי חברים, חברים שאכלו חולין בטהרה ולא רצו שהחולין יטמאו, יבוא הילד מהגן אחרי שהוא שיחק עם איזה עקרב בדרך, והיגע להם באוכל ויטמא אותם והם לא אוכלו כל היום. אז את האוכל שלהם הם שמו, איפה נשים את זה? מקום שאף אחד לא ייגע, נשים את זה בתוך כתבי הקודש. שם אף אחד לא ייגע, מגיע החבר הזה, מגיע מבית המדרש, הולך לספרייה, מוציא חומש שמות, פותח, אוכל אורך הצהריים. אז, וראו שבעצם התחילו לבוא כתבי הקודש לכלל ביזיון, אז גזרו גזרה שכתבי הקודש מטמאים את הידיים. כלומר, אדם שנוגע בכתבי הקודש, הידיים שלו נטמאות. הידיים נטמאות הם אלה, אם הוא שם שם אוכל, גם האוכל נטמא, יותר לא ישימו שם מאכל. אומרת הגמרא, אסתר, גם היא מטמאה את הידיים. כלומר, היה כאן ויכוח, רגע, מגילת אסתר כן או לא? מגילת אסתר היא חלק מכתבי הקודש שמטמאים את הידיים, גזרו עליה או לא גזרו עליה? וצריכה הגמרא לחזק את בדקה ולהגיד בצורה מפורשת על אסתר, שהיא גם כן מטמאה את הידיים. כלומר, הוויכוח הזה היה לו גם איזשהו הד, הד בהמשך. מפני שסף, מגילת אסתר הוא ספר מאוד 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 יוצא דופן בתנ"ך, בלי שם השם, לא קורה בארץ ישראל, הוא מוזכרת בו ארץ ישראל, ברמז פה ושם. אין בו מבנה של 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 שכר ועונש, אין לו המשך ברור, הוא נפסק כביכול כאילו באמצע, ולכן באמת הייתה התנגדות לכתחילה לקבוע אותו בתנ"ך. טוב, אז למה בסוף הוא כן חלק מהתנ"ך? אז חז"ל מלמדים אותנו בהמשכה של אותה גמרא שההסכמה לקבוע את מגילת אסתר בתנ"ך באה אחרי שמצאו לזה סמך מן התורה. מה הסמך? הפסוק, אנוכי אסתר אסתיר פניי בעת ההיא. אז כתוב כאן אסתר אסתיר, בגלל אסתר. אז מה הכוונה? איך? מצאו מילים דומות, אז זהו, בגלל שיש מילים דומות, אז אפשר להכניס.
אסתר כיוון אסתר אולי.
או, כלומר בעצם, למדו חז"ל ברוח קודשם, שצורת ההנהגה האלוקית, אנחנו היום כבר אחרי 2000 שנה, זה נראה לנו פשוט, ברור שהקדוש ברוך הוא גם אל מסתתר, אבל אתם צריכים לחשוב שאנחנו מדברים על רצף של התגלות אלוקית מימי אברהם אבינו ועד סוף בית ראשון. יש רצף של התגלות אלוקית נבואית לעם ישראל, בחלק גדול מהתקופה התגלות קבועה. כלומר, הצורה שבה עם ישראל נפגש עם הקדוש ברוך הוא באופן גלוי על ידי נביאים, על ידי המאורעות שמדברים בעד עצמם, כי הקדוש ברוך הוא מביא אותם. הקדוש ברוך הוא מדבר עם אברהם, עם יצחק, עם יעקב, עם לוי, עם עמרם, עם אהרון, עם משה, ממשה רבנו משכן, שכינה קבועה, בית המקדש, יהושע. יש רצף של התגלות קבועה. ופתאום, חכמים מעמיקים בדעתם, ומגלים ברוח קודשם, שיש בתוך התורה עוד רמז לצורת הנהגה אלוקית נוספת, שהיא נקראת צורת אסתר. והפירוש שלה המשמעותי הוא, הפירוש הפנימי שלה הוא, שהקדוש ברוך הוא מתגלה במאורעות דרך מאורעות נסתרים שלא מגלים עליו. כלומר, שלמסתכל מבחוץ, זה יכול להיות פוליטיקה לגמרי, והמסתכל מבפנים ומעמיק בעצם מגלה שמי שהניע כאן את כל הגלגלים הפוליטיים ואת כל העניינים, זה בעצם הקדוש ברוך הוא שהסתתר בתוך המאורעות. כלומר, עד עכשיו זה היה תתנו הפוכה, בדיוק הפוכה. המאורעות גילו על נוכחותו של הקדוש ברוך הוא בעולם. הנה, עשיתם רע, הגיע האויב. זה ודאי מגלה על, 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 על קיומו של השם יתברך ועל נוכחותו. יזהיר אתכם, תעשו הרע, יבוא נבוכד נצר. הגיע נבוכד נצר, יפה מאוד, זה מגלה. וכאן זה בדיוק הפוך. המאורעות מסתירים את מי שמנהל אותם. מסתירים את מי שמניע אותם. המאורעות, ובכל אופן, יש רמז בתורה שגם צורת הנהגה כזאת היא צורת הנהגה אלוקית, כלומר זה לא הפקר, זה לא מופקר, אלא יש, ככל שהולכים ומתרחקים כנראה ממתן תורה וממעמד הר סיני, ההנהגה האלוקית עוברת במקומות מאוד מאוד נסתרים, יצר לב בני אדם, תחבולותיו, מחשבותיו, וגם הדבר הזה כתוב בתנ"ך. בואו נהפוך את השאלה הזאת לשאלה רלוונטית מאוד מאוד, בסדר? היום מגיע הנביא. האם הוא כותב את תולדות הקמת מדינת ישראל בתנ"ך, כן או לא? עד אסתר, התשובה הייתה לא. מפני שמדינת ישראל לא היה שום גילוי אלוקי גלוי, כוונה של נס, שזה לא היה לא קריאת ים סוף ולא מתן תורה, לא היה, זה נביא שאמר, וידבר השם אל משה לאמור, תקום מדינת ישראל. אבל מאחר מגילת אסתר, שאנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא מתגלה במאורעות עצמה, הוא איזה ספר יכתבו, הספר הכי מעניין בתנ"ך, הכי משמעותי, הכי עמוק, יהיה על הקמת מדינת ישראל. ועל המאורעות שהקדוש ברוך הוא הסתתר בתוכם, במעפילים, בעלייה, בהרצל, כל השליחים האלוקיים שהקדוש ברוך הוא הפעיל כדי להקים כאן את המדינה, והכל באסתר, עד כדי כך שיכולים כאלה להגיד שמדינת ישראל קמה בגלל, כי הרצל היה לו חלום, וכי זה בכלל לא קשור לעניינים של דת ולא של תנ"ך, זה פשוט אביב העמים ותנועות פוליטיות כאלה ואחרות, וזה משהו חילוני לגמרי, עד כדי כך זה מוסווה טוב. יבוא נביא ויגיד, כל מה שאתם רואים זה אנוכי אסתר אסתיר אסתר בתוך אסתר. זה פעמיים הסתרה. הסתרה אחת, כשמדברים על אסתר כפול, זה בעצם אומר שהסתרה אחת זה שאתה יודע שיש בפנים סוד, רק אתה לא רואה אותו. כן? נגיד, אם עולה נבוכדנצר, אז אנחנו מבינים שמאחורי נבוכדנצר מסתתר הקדוש ברוך הוא. יכול הרי היה הקדוש ברוך הוא להוריד על עם ישראל חס וחלילה אש וגופרית מהשמיים. זה היה ברור שזה מה שם יתברך. לא, הקדוש ברוך הוא מסתתר ושולח את נבוכדנצר, אבל זה ברור מי נמצא מאחורה. אבל אסתר, זה פעמיים אסתר. אסתר אסתיר. כלומר, אתה גם לא רואה מי מסתתר מאחורי המאורעות, אלא אם כן אתה מעמיק מאוד מאוד ראות. בסדר? שואל כאן מרדכי, האם הסתרת פנים יכולה להיות גם בארץ ישראל או רק בגלות? הסתרת פנים זה לא קשור לא לארץ ישראל, זה קשור להנהגה אלוקית, ויכול מאוד להיות שאנחנו נהיה בתקופה שבצורת ההנהגה האלוקית היא בסדר של הסתרת פנים, גם בארץ ישראל. זה לא ביטוי רק לכעס, זה ביטוי
לא, נמצאים
יש אסתר, אני אסביר, יש אסתר פנים, יש פירוש לאסתר פנים, יש פירוש לאסתר פנים שהוא כאילו פנים של כעס, הקדוש ברוך הוא מסתיר, אסתיר הפניים מהם, אראה מה יהיה אחריתם, כדברי משה רבנו פרשת האזינו, כדברי התורה פרשת האזינו, כן? אז זה, אבל יש אסתר פנים שהוא לא פנים של כעס, אלא הוא בעצם ביטוי לצורת הנהגה האלוקית, כן? צורת הנהגה האלוקית שפועלת דרך המאורעות, מלחמת ששת הימים. מה זה? זה נס גלוי? זה נס גלוי? אני שואל. או שזה ניצחון בדרך הטבע לגמרי, שפשוט תכנון מדהים של מצביעינו הנעלים שתכננו בזה. מה זה? זה לא נס גלוי. כי זה לא נס גלוי, כי מטוסים היו באוויר והפציצו וחיילים נלחמו וירו וגם נהרגו. זה ודאי לא תכנון זה, כי זה שישה ימים, זה לא הגיוני. זה הקדוש ברוך הוא מתלבש בתוך המאורעות. במלחמת ששת הימים יחסית קל לראות את זה, קל לראות את ההתלבשות הזאת. ויש עוד התלבשויות, עוד הסתרויות שנסתר בתוך נסתר, נותן גם מקום לאנשים לטעות ולהגיד לא, באמת, זה היה תכנון מעולה ואנחנו ניצחנו בכל יחי ועוצים ידי עשה לי את החיל הזה, כמו שחלק מהאנשים אמרו אחרי ששת הימים. אבל מגילת אסתר פותחת לנו את הפתח הזה לראות את צורת ההנהגה האלוקית באופן הנסתר הזה. לכן, מאחר מגילת אסתר, בעצם הספר הבא שאמור להיכתב אחרי מגילת אסתר, אתם תבחרו לו את השם, אבל זה הספר שיתאר מבחינה נבואית את הקמת מדינת ישראל. אז זה בעצם הייתה סוג של הקדמה תנכית, הייתי אומר, למקום, למיקום של מגילת אסתר בתוך התנ"ך, כשכמדומני מגילת אסתר היא הספר כמעט הכי מאוחר בתנ"ך. מאוחר ממנה זה רק חגי, זכריה. חגי, זכריה, נחמיה מאוחרים, אנחנו מדברים על ספר מאוד מאוד מאוחר. טוב, עכשיו ננסה לעבור קצת לפרק הראשון. אז יש כאן כמה כיוונים שצריך לצלם את הדעת, נתחיל. הפרק הראשון מתחיל במשתה. נכון? משתה שנעשה בשנת 3 למלכותו של המלך אחשוורוש. וכמובן השאלה צריכה להיות, למה משתה? מה ראה אחשוורוש לעשות משתה בתאריך הזה? וכשבבסיס הכל עומדת השאלה, מה, מה היה במשתה הזה, כן, קודם צוינה כאן, צוינה כאן המקור, שהעונש הגיע בגלל שעם ישראל השתתף בסעודת אחשוורוש, ואנחנו בעצם ננסה טיפה יותר להבין לעומק, מה בעצם היה כאן, מה הייתה סיבת המשתה, ולמה זה היה באמת סוג של מלכודת דבש. כלומר, אנחנו היום נמצאים 2,000 שנה אחרי מגילת אסתר, ולנו ברור, מה זאת אומרת, מי הולך במשתה, חמור מאוד. ואנחנו מיד נטען את הטענה שכנראה אנחנו לא היינו שונים מהם. והיינו הולכים גם אנחנו להשתתף באותו משתה.
אנחנו עדיין באותו
משתה. ואנחנו, כן, וכנראה שאנחנו גם עדיין בדיוק, לא מעט מאיתנו, מעם ישראל, משתתפים בסוג כזה של משתה, תכף נראה באיזה צורה איך. לפני שנתחיל, רק חשוב מאוד לציין פה את הגרפים, מגילת אסתר, על פני כמה שנים היא נמשכת?
בתקופת הגלות של...
כמה שנים? מפרק א' עד סוף פרק...
13 שנה? 9 שנים.
יפה, 9 או 13 או 12, תלוי אם אתה סופר בשנת 3 למלכותו, אם אתה סופר את השלוש האלה או לא, אבל אנחנו מדברים על... בוא נגיד שאנחנו לא סופרים, כי אנחנו מתחילים לדבר מהשנה השלישית לאחשוורוש, תכף נראה שזה כן משמעותי. מדובר על תקופת זמן של 9 שנים. תקופה ארוכה יחסית, ואנחנו כאילו מרצים שכל נראה לנו רצף אחד של מאורעות, אבל היו פרקי זמן ארוכים מאוד בין מקטע אחד למקטע שני, ולכן הפרשנויות שנתנו חלק מהאנשים במגילה, הם לא היו מובנות מאליהם, כי חלק מהאנשים בכלל דיברו על מאורע שקרה לפני 5 שנים. מישהו כאן זוכר מה היה כאן במדינה לפני 5 שנים? לפני 4 שנים, לפני 5 שנים, מה היה פה? מי היה שר הביטחון לפני 5 שנים?
גירוש.
הגירוש היה לפני 6 שנים. זה אני במקרה לא אשכח, כן. אבל תפני שר מחי.
מופז
היה שר ביטחון, אז כבר פרץ, מי היה רמטכ"ל, כבר אשכנזי היה, כבר
חלום.
מעורער, 5 שנים, זה המון זמן, שר, שר אוצר, מי היה שר האוצר,
נוכרים.
נתניהו היה שר אוצר, לא הירשזון היה שר אוצר. 5 שנים, זה לא הרבה, מה זה 5 שנים בחיים של זה, לא, זה כלום. אצלנו כבר עברו מאז, כמה מים עברו בירדן, עכשיו נתחיל את לכם מוסר, לפני 5 שנים, אני זוכר, זה משהו שעשיתם, מה אתם באים לנו עכשיו עם יציאות כאלה של 5 שנים, 6 שנים? אדוני, זה כבר מאוחר. העיתונים של 5 שנים, טוב, אז זה גירוש, זה מאורע, מאוד משמעותי, אבל איזה משתה שעשה איזה מלך לפני 5 שנים, 6 שנים, מי זוכר את זה בכלל? טוב, אז אני רוצה שננסה להבין למה המשתה שעשה אחשוורוש הוא באמת מלכודת דבש. תראו, הפירוש הפשוט, בואו נפרוס ג' פירושים לעניין הזה, בסדר? הפירוש הפשוט מדבר על כך שבעצם היה כאן משתה ש... כל מי שהגיע לשם התגאל במאכלי נוכרים, גאולים, ואז במילא באה להם הגזירה לדבר. פירוש אחד, כנראה שהוא, יש בו משהו, עצם הנוכחות בכזה מקום, ריבונו של עולם, 180 יום משתה, זה חצי שנה, והנושא של הסוגיה שם שעוסקים בה זה איזה אישה יותר יפה, וזה עוסקים, יש סמינרים על העניין, ועושים ז'ורנלים ועיתונים ודנים, ויש מאמרים ופרופסורים מרצים וזה באקדמיה, 180 יום, זה הסוגיה! איך אפשר להיות במקום הזה דקה אחת בלי להיחנק? הייתם שם? אוי ואבוי. מה זה מעיד על הנפש הפנימית? אפשרות אחת. אבל חז"ל מתחילים לדחוף אותנו לכיוון של כלי המקדש, והשקעות, נכלי זהב, וכלים מכלים שונים, ויהיה מלכות יד קרב המלך, ושם המנגינה משתנה, יש פה את כלי המקדש. יש עוד כל מיני מקורות שאחשוורוש לבש בגדי כהן גדול במסיבה הזאת, ודווקא היה כשר הכל, הכל היה כשר, הכל היה בדץ, אבל השתמשו שם בכלי המקדש, ובעצם היה כאן איזה כאילו סוג של לעג אולי, לעג לעם ישראל, הנה כלי המקדש שלכם, אנחנו עושים בהם משתה, ואז על זה באחרון האף, איך יכולתם ללכת להשתתף במשתה שבו המלך לובש את בגדי הכהן הגדול, וככה ביזה את קודשי ישראל, וכלי המקדש נמצאים שם. אנחנו נרצה לטעון פירוש אחר, פירוש שלישי, אבל כדי להבין אותו, אנחנו צריכים להבין בעצם מי היה אחשוורוש. ומה הייתה המוטיבציה שלו לעשות משתה. הרי זה מדובר כאן על פרויקט כלכלי בסדר גודל אדיר. אדיר! 180 יום, הכל משותק, כי הממלכה עושה משתה. זה דבר מוזר מאוד, אתה עושה משתה שבעה ימים, שבועיים. מה רע אחשוורוש לעשות משתה ענק כזה? ולהזמין את כולם אליו, כולל גם את היהודים, שעד לא מזמן היו האומה הכי בזויה ושפלה, מפני שהם נכבשו על ידי, על ידי בבל ואחר כך פרס. אז זה מאוד מאוד חשוב להבין את הרקע של אחשוורוש, ואז זה ייתן לנו בעצם פתיח לכל המגילה כולה, ונוכל בעקבות הדבר הזה לשאול עוד שאלות, ולהבין את הכיוונים שאליהם המגילה מסתעפת ומתפתלת. ובכן, כידוע לכם, אחשוורוש לא היה מלך טבעי. לא היה מלך טבעי. את ישראל, את עם ישראל, כבש נבוכדנצר. נבוכדנצר, עם שר צבאו נבוזרדן. אחרי שנבוכדנצר מת, מלך בלשצר, גם כן מלך בבל. ואחרי בלשצר, האימפריה הפרסית הלכה וכבשה את האימפריה הבבלית, שכבשה כדרכם של אימפריות, הן גדלות וגדלות וגדלות, ואז הן בדרך כלל קורסות פנימה. ועלה כוח חזק מאוד, כמו היום בבל פרס, הרי זה מדינות שכנות, כוח חזק מאוד פרסי עלה מכיוון כיוון מזרח לבבל, עלה וכבש אותה, ופרס היא כאן האימפריה השולטת, והמלך שהוביל את המהלך הזה, מלך חזק מאוד, מלך בעל כוח עצום, זה המלך כורש, שהנביא קורא לו משיח. ככה הנביא ישעיהו קורא, כה אמר השם למשיחו לכורש, וכורש הזה יוצא בהצהרת בלפור של זמנם, ונותן אישור לעם ישראל לעלות לארץ.
עם ישראל רק, שזה לא עוד עמים.
כרגע, אנחנו, מה שמעניין אותנו זה עם ישראל. זה כורש, בשביל השיעור והסברה, נגיד שזה רק לעם ישראל. בגלל שכנראה כורש היה מודע לתפקיד האלוקי ולהבטחה האלוקית לברכה שניתנה לו. כי הוא מתנסח עם שם שמיים. הוא לא אומר, כורש נתן כל קוירה לכל העמים, מי שרוצה יעשה מה שהוא רוצה. לא. אלא הוא אומר, כה אמר, כתוב שם בתחילת ספר, גם כתוב גם בירמיהו, אבל גם בספר עזרא. הוא ישלט אחת לכורש מלך פרס לכלות דבר אדוני מפי ירמיהו, העיר אדוני את רוח כורש מלך פרס ויעבר כל בכל מלכותו וגם במכתב למור. כה אמר כורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי אדוני אלוהי השמיים, והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה. מי בכם מכל עמו יהי אלוהיו ואימו, ויעל לירושלים אשר ביהודה, ויבן את בית אדוני אלוהי ישראל, הוא האלוהים אשר בירושלים. אז ממש הוא מדבר בשם השם כורש, ונתן הצהרת בלפור. אני כרגע, ברשותכם, מתעלם, שם רגע בצד את מה הייתה התוצאה של ההצהרה הזאת. אנחנו עוד נדבר על זה בהמשך, כי כל מי שרוצה ללמוד את מגילת אסתר, חייב לשים עליה כמו שקף את ספר עזרא. זה שני ספרים, כמו שבמפה, אתה רוצה לדעת איך לנווט, אתה שם עליה שקף, אז כדי להבין את מגילת אסתר, חייבים להניח עליה את השקף שנקרא ספר עזרא. ועוד נגיע לזה בשיעורים בהמשך, אבל אני רוצה קודם כל להבין מי זה אחשוורוש, מה הייתה המוטיבציה שלו. אז כורש הוא מלך עוצמתי מאוד, חזק מאוד, אימפרטור, צדיק, שנתן לעם ישראל רשות לעלות. אבל אחרי כורש, תופס את המלוכה, אני כרגע לא נכנס, יש ויכוח גדול בין החויקרים לזה, מי היה... בואו לצורך העניין הזה שלנו, אחרי כורש, עולה לשלטון אחשוורוש, שהוא לא מלך טבעי.
לא,
אלא...
יש שם מורדוך,
מה?
יש איזה מורדוך לפני, משהו כזה.
לא, מורדוך בלדן הוא לפני, הוא מלך בבל. הוא שייך לשושלת הבבלית. אחשוורוש הוא מגיע אחרי כורש, גם בחיית השנים זה מתאים, וגם גם בספר עזרא, רק שבספר עזרא אחשוורוש מכונה ארתחשסתא, תחזור על זה. כן, אני משחק את זה עם הילדים. שאני רוצה להגיד את השם הזה, הם לא מצליחים, הם נקראים מצחוק. מבלבל להם כל ה... יש כמה מילים מעניינות, המילה הכי ארוכה בתנ"ך בספר מגילת אסתר. אתם יודעים. והחשדר פנים, כן. 11 אותיות. יש גם והחשדרנים, אבל זה 10 אותיות. והחשדר פנים, 11 אותיות. אז... בספר עזרא הוא מכונה המלך שמופיע מיד אחרי כורש, הוא ארתחשסתא, שזה בעצם אחשוורוש. והאחשוורוש הוא לא מלך טבעי. הוא לא מלך טבעי. אלא מציינים אותו היה הסייס בכלל של נבוכדנצר, כמו הרבה מאוד מקרים שקורים, צומח מישהו מלמטה, צובר כוח, צובר עוצמה, הוא לא חלק משושלת המלוכה, אין לו דם כחול, אין לו את כל הפרסטיג'ה, מה שיש לו זה כוח, השתלט על הצבא והצליח לתפוס את המלוכה. בסדר? זה אחשוורוש, אשתו ושתי, היא כן מזרע הממלכה, היא כנראה לפי חלק מהדעות, ביתו של נבוכדנצר.
של בלשצר.
של בלשצר. בסדר? אז היא בעצם, עכשיו למה הוא התחתן איתה? אחשוורוש, כי היא מחברת אותו לשושלת הבבלית אפילו. לא מבא, היא הופכת אותו להמשך של האימפרטורים הגדולים שקדמו לו, נבוכדנצר, בלשצר, אדם כורש, היא בעצם היא נותנת לו את הלגיטימציה. כמו בהרבה מאוד מקרים שמי שתופס את המלוכה אבל הוא לא מלך בעצמו, הוא דואג להינשא למישהי מזרע הממלכה כדי לקבל את ההצדקה, כדי שגם דם כחול יזרום לפחות בעורקי בניו. עכשיו תראו, שלושה הם הצורות שבהם מלכים שולטים. הצורה המקובלת בעולם התנ"ך, וגם עד ימינו, אולי בחלק מהמקרים, זה שהמלך עסוק בלהוריד את הראש לכל מתנגדיו. מי שיעיז להרים את הראש, נוריד לו את הראש. זה נקרא אימפרטור, זה רודן, ככה התנהגו כמעט כל המלכים יוצאים מן הכלל, זה טיטוס וזה נבוכדנצר, ומלך יש לו כוח, יש לו עוצמה, גם כלפי העם שלו, מי שיעיז להתנגד, ועוד יותר מזה כלפי האויבים והמתנגדים. אתה מגיע למקום, כובש אותו, שורף כמו שאפשר לשרוף, הורס כמו שאפשר להרוס, שלאף אחד לא יהיה שום אבא מנה להתנגד לך, כי אתה הבחור הכי חזק בשכונה כאן, ואף אחד לא יתעסק איתך. זאת אפשרות אחת, כדי למנוע מרידות. כדי למנוע מרידות, מאלה שכבשת אותם, אתה פשוט רומס אותם עד אפה. מה הבעיה בשיטה הזאת? שיום יבוא ויקום כוח חזק ממך. אי אפשר להחזיק את הכוח הזה לאורך זמן, ויום יבוא מישהו יתנגד אליך, וזה בעצם הגלגל ההיסטורי שחוזר על עצמו, אימפריות עולות ויורדות. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שגם היא הייתה, ועשה אותה סנחריב מלך אשור, כשהוא כבש אומות, הייתה לבלבל את האומות. כלומר, לקחת את כל האלה שתחת השלטון שלו, סנחריב עושה כזה חשבון, שמרידות פורצות, כי אנשים נשארים במקום שלהם, יש להם זיכרונות היסטוריים מהמקום שלהם, הם זוכרים איך זה היה פעם, לפני שהגיע המלך הזה, כמו שעכשיו אנחנו רואים בלוב, אנשים שמתגעגעים לאיזשהו שלטון אחר וכו', וכתוצאה מהדבר הזה פורצת מרידה. לוקח סנחריב, לוקח את האומה הזאת, מעביר אותה לשם, לוקח את אלה, יוצר בלבול שלם של אומות, עושה איזה מין בלגן כזה, מלא איזה, וככה בעצם מונע מרידות. מה?
יוסף
הראש. נכון, בדיוק, נכון, זה גם חלק מהניסיון של יוסף למנוע מרידה, את העם העביר מקצה לקצה. תשימו לב, זה חלק מהיציבות השלטונית בארצות הברית. ארצות הברית הייתה אמורה להיות המדינה עם הכי הרבה מתח, כי יש שם המון המון גזעים. יש המון גזעים שם, היספנים ואינדיאנים ואפרו-אמריקנים ולבנים, המון המון גזעים, זה אמור להיות המון המון מתחים, זה צריך את כל המון ללחם אחד בשני. למה זה לא קורה? כי כולם שם כאלה. הכל מעורבב. אף אחד שם הוא לא באמת בין המקום. אז אין שום מוטיבציה, אף אחד לא יכול להגיד, אני כאן מההתחלה, אתה הגעת פה לפני 200 שנה, סבא שלך היה איזה אסיר ניו זילנדי שהגלו אותו לארצות הברית, אז עכשיו אתה נהיית נשיא. כולם שם כאלה, מדינה של מהגרים, אז לכן, הכל כזה רגוע, שם אף אחד לא יכול למרות באף אחד, זה מתכונת סנחריב. בסדר? לאחשוורוש יש תפיסה אחרת לגמרי. אחשוורוש, היינו מכנים אותו היום, הוא פלורליסט. אחשוורוש אומר, לא יהיו מרידות, כי לאף אחד לא תהיה סיבה למרוד. זו השיטה שלו. האם זה חכם לעשות דבר כזה? האם זה טיפשי לעשות דבר כזה? יש כאלה רואים שהמלך חכם, יש כאלה רואים שהמלך טיפש, בואו נלמד עליו זכות שהמלך חכם. מלך חכם, והוא כאילו מבין את מגבלות הכוח. אחשוורוש מבין שאי אפשר, בלתי אפשרי, להחזיק אימפריה מהודו ועד כוש. אתם ראיתם איך זה נראה במפה? כוש זה באפריקה, הודו זה במזרח הרחוק. הוא שולט על כל העולם, הוא שולט. אתה לא יכול להחזיק 7-20 מדינה בכוח צבא. אין מצב, אתה כל היום רק תרוץ ממרידה למרידה. היה פעם משפט כזה, נכון? The sun never sets on Great Britain. השמש לעולם לא שוקעת בבריטניה הגדולה, כי כשהיא שוקעת בהודו, היא זורחת לה באיי פוקלנד, ליד ארגנטינה, וכשהיא שוקעת באיי פוקלנד, היא זורחת בהונג קונג, בריטניה שלטה על כל העולם, אי אפשר להחזיק את זה. לא יכול להחזיק את זה בכוח הצבא, זה בסוף התפרק, מה נשאר היום מאנגליה? כלום, אין להם שום דבר. כאילו, מבחינת האימפריה שהם היו. מה? גם את הונג קונג הם עשו לסינים, באיי פוקלנד הם נשארו, עשו מלחמה לארגנטינה, ביג דיל, מצאו את ה... ילד קפות של העולם, ארגנטינה, בשביל לרדת אליו, אנחנו נעשו מלחמה שם, אבל... אז אחשוורוש, הוא מעוניין להחזיק את השלטון של 7 ו-20 מהמדינה בצורה מאוד מעניינת. איך הוא ייצור כזה מצב שלאף אחד לא תהיה סיבה למרוד. למה למרוד? כל מה שאני רוצה יש לי. ולכן, בשנת 3 למולכו, אחרי ש... ותכף אנחנו נראה פה לשאלה של ירמיהו, האם מטרת הסעודה זה ליהודים או לכל העמים? לכל העמים, אבל תכף נראה מה ההבדל. כל פנים, אחרי שעוברות 3 שנים של ביסוס הממלכה, אתה לא עושה על ההתחלה משתה, אתה עוד לא בטוח מי איתך. 3 שנים לייצב את המערכת, אחשוורוש מתחיל לייסד את משטרו על פי תפיסת העולם שלו. ותפיסת העולם אומרת, תן להם, לא יחסר להם, ולא ימרדו בך. ולכן יש פה 30 שנה של משתה, מוזמנים נציגי כל העמים, כל קבוצות האוכלוסייה, כל אחת, כרצון איש ואיש. תראה, היום אתה מגיע לאומות העולם, לאום, אז השפה המדוברת היא אנגלית, צריך לדבר אנגלית. לא, במשתה של אחשוורוש, מאיפה אתה? מאוריטניה, יש לך פה מחלקת מאוריטנים עם דוברי שפה, עם הכל מה שאתה צריך. מאיפה אתה? של זיהלית, אתה מבוואריה, מדבר זה, יש לך פה עם גרמנים, הכל בשפה שלך. כל אחד יגיע, ירגיש בבית. המלכות נותנת לכל אחד אוטונומיה מלאה. וכמובן, של הגויים, זה דבר אדיר. באמת, פרס מחזיקה לא מעט זמן. כאימפריה, הצליח, חשברוש, השיטה הצליחה, אצל אומות העולם. מה לעשות שאצל היהודים הדבר הזה הוא הדבר המסוכן ביותר. המסוכן ביותר. כי בעצם זה כאילו הופך את כל המטרה של הגלות. הרי כל המטרה של הגלות שתרגיש בגלות. שתרגיש לא בבית. שתרגיש שאתה דחוי ותרצה לחזור, תרצה לתקן את מעשיך ולחתור חזרה לארץ ישראל. אבל כאן בא המלך הזה ואופס, הופך את הקדרה ואומר, רגע, למה? יהיה לכם פה אחלה. יהיה לכם פה מעולה, אתם תרגישו כאן הכי טוב שאפשר. במובן הזה שאנחנו כרגע מדברים עליו, הסיבה שאחשוורוש השתמש בכלי המקדש ולבש בעצמו את בגדי הכהן הגדול לא הייתה כדי לבזות את עם ישראל, אלא להפך, כדי להגיד להם, בואו תראו כמה אני מעריך אתכם. כמה אני מעריך אתכם? אתם המעט... מה?
שבכלל הולבש את הבגדים.
כן, אתם המעט מכל העמים, אבל אין מה לדבר את התרומה התרבותית שהבאתם לאנושות. ספר התנ״ך זה אתם, התורה זה אתם, מעמד הר סיני זה אתם, אני בעצמי, המלך בעצמו. א', זה שתקבלו כאן מחלקה נפרדת זה ברור, והכל יהיה כושר וגלת כושר והכל, אבל זה לא הבעיה, הקשויות כאן זה לא הבעיה. לא מגיעה גזירת השמדה על עם ישראל כי לא אכלו בדץ, זה לא הסוגיה בכלל. הסוגיה כאן היא אחרת לגמרי. אחשוורוש אומר להם, אתם לא צריכים לעלות לבית המקדש, כי כל מה שתרצו יש לכם פה. אוטונומיה דתית מלאה, זיכרון מכובד של ההיסטוריה שלכם מעת הממלכה, תקציב ממשלתי להקמת מוזיאון המקדש עם הכלים ועם הבגדים, ובאופן אישי אני אדאג לזה. עכשיו, זה לא שאחשוורוש עשה את זה דווקא בשביל היהודים, בוא נדפוק את היהודים, אלא זו הייתה התפיסה הכללית שלו. תפיסת השלטון הכללית של אחשוורוש הייתה, תן להם, תן להם כרצון איש ואיש, מדינה ומדינה ככתבה, ועם ועם כלשונו. אתם יודעים, הרי אצל הרוסים זה היה בדיוק הפוך. אצל הרוסים, רוסיה שלטה עשרות מדינות קטנות, או קטנות או גדולות, מהמזרח, מהגבול של הסין, הגבול הארוך ביותר בעולם, ועד המערב, עד הגבול עם פולין, הגבול עם גרמניה. אז עוד שנייה, וחלק גדול מהעמים דיברו הפולנים דיברו פולנית, ודאי במזרח דיברו בוכרית, קווקזית, מה שדברים שם. אבל הרוסים, אין דבר כזה. כל התכתובת, הכל היה ברוסית. אז כל האנשים האלה מדברים שתי שפות. גם גרוזינית או קווקזית, וגם רוסית. רוסית השפה הרשמית, ויש להם, בחוץ יש להם את השפה הלוקלית המקומית שלהם. במגילת אסתר בדיוק הפוך. לא הכריחו אף אחד לדבר פרסית. אתה לא צריך, איזה שפה? יש למלך סופרים לכל שפה. מדינה ומדינה ככתבה, ועם ועם כלשונו, להיות כל איש סורר ויותר מדבר כלשון עמו. מעט המלך יצאה הפקודה כדי בעצם למנוע כל סוג של מרידה. הדבר הזה כנראה היה טוב מאוד לאומות העולם. הדבר הזה היה, איך יש ביטוי, נשיקת דבש? יש ביטוי כזה? מלכודת דבש ונשיקת מוות. אז עשיתי עם זה חיבור. מלכודת דבש לעם ישראל. מצחן ביניהם הגלות. מצחן ביניהם. התאהבו בגלות. זה טוב. והנה אנחנו למדנו כאן, בפעם הראשונה בהיסטוריה, לקח, שכשעם ישראל מתאהב בגלות, התוצאה היא סכנת השמדה. זה התוצאה. זה המשוואה. עכשיו אפשר לדבר למה, מה הסיבה, מה הטעם, אבל זה קודם כל כתוב כאן, שכשיש התאהבות בגלות, מהסיבות הכי נכונות של המלך ההוא, כי בגרמניה, לצורך העניין, אם נחליף רגע את המלכים, אז התרבות והאמנציפציה והאוטו-אמנציפציה וההשכלה, זה לא היה במיוחד בשביל היהודים, זו הייתה תפיסה תרבותית כללית של האומה הגרמנית הנאורה שלפני 100 שנה, לתת חופש זה, ואנחנו לא פרימיטיביים כמו האירופים במזרח, שיש להם נונגו קלאוזס ויש להם מספרי מכסה ליהודים, אנחנו נאורים, אנחנו נותנים, ובמקום הזה שמתחוללת התאהבות בגלות, במקום הזה יכולה לצוץ ולעלות סכנת השמדה. שאלה, כן, אופר.
יש עוד מקרה של סכנת השמדה, במעמד בחטא העגל. שם גם הקדוש ברוך הוא אמר, נשמיד.
נו, שם אתה יודע, זה הרף ממני והשמידם, תחזיק אותי, אבא אמינה כזאתי.
כן, יש אבא אמינה, יש
דמיון? רחוק מאוד. כאן זה היה למעשה, זה היה... כבר הכינו כבר את החרבות, את התאי גזים.
הרעיון של המגילה הוא ממש דומה לתקופה של מלפני כמה עשרות, נאות, לפני השואה.
נכון.
ועד עכשיו, זה עד לפני
קום.
ממש כאילו...
נכון, יפה מאוד, יפה.
תגיד אחד לאחד.
נכון.
ממש מיוחד.
נכון, זה נבואה. נכון, שזה באנו ללמוד תורה ביחד. נבואה שנצריכה לדורות נכתבה. ועכשיו אנחנו מגלים שהנבואה הזאת היא נצריכה לדורות, כי בעצם יהיה במשך הדורות עוד פעם שבה הקדוש ברוך הוא יתגלה במאורעות בצורה נסתרת. ומי שילמד את מגילת אסתר יוכל לזהות התהליכים כבר אז ואולי להימנע מהם, או שלא. כלומר, אנחנו כנראה מבינים שלא מספיק זהינו ולכן חטפנו. אבל היו גדולי ישראל שידעו להזהיר וקראו במפורש להיטלר המן. לא בגלל שהוא, לפני שהוא השמיד, הם זיהו כאן את הסכנה. היינו בדברים שלהם הבנים שמחה, חפץ חיים, הרב קוק ועוד. אז לכן, עוד שנייה, לכן, בעצם זה מה שיוצא כאן. אחשוורוש הוא לא דווקא מכוון כלפי עם ישראל בקטע הזה. יש לו מדיניות כללית, פלורליסטית כללית, כרצון איש ואיש. אבל לעם ישראל הדבר הזה פועל כבומרנג, ובעצם מביא עלינו סכנת השמדה. אנחנו תכף, לא היום, אבל ננסה להבין איך בדיוק הדבר הזה קורה. עוד... טוב, תכף נדבר על זה. כן.
לא, פשוט דיברת והסברת שאחשוורוש נורא מעריך את עם ישראל, כאילו את היהודים, אתה נכון. עכשיו אמרת שזה לאו דווקא היה בשבילם, אבל לפחות לבש את הבגדים של הכהן, המלך עצמו לבש משהו של היהודים, ואתה אומר שזה לא היה מכוונה רעה, אז כאילו איך לאחר כמה שנים שכח את הכל
אני אסביר את זה. מבחינת האחוז באוכלוסייה של עם ישראל, זה מיעוט שבמיעוט. אם אחשוורוש מתייחס אליהם באופן שמופיע כאן במגילה, זה אומר שהוא ייחס להם איזשהו משקל עודף על הכמות שלהם. בסדר? והמשקל העודף שהוא ייחס להם, זה היה כנראה בגלל התרבות שאיתה הביאו. לדוגמה, נשיא ארצות הברית, אתה יודע שהוא מדליק חנוכיה בבית הלבן בכל חנוכה. כמה יהודים יש בזה, כמה?
עושים גם פסח.
מה הוא עושה? כן. עכשיו, זה, כל חג הוא עושה, הוא שוחט כבש ברמדאן גם? לא. אלא ליהודים, תחסים יותר באיזה, אז הוא מדליק חנוכיה. אז כאילו יש כאן איזה מין חשבירוש, בגלל המשקל, עם ישראל זה דבר שאי אפשר להתעלם ממנו כידוע, וכולם יודעים מה עם ישראל הביא לאנושות, והאימפריות הכי גדולות התעסקו איתנו, אז לכן החשבירוש, עד רבה, נותן לנו משקל, אבל זה לא היה רק מכוון אלינו, זו הייתה מדיניות כללית עם דגש, דגש, צבע קל. עכשיו, מה זה עושה ליהודים? וואו, וואו, איזה מלך, איזה פרזידנט, נאור, איזה יופי. הוא דמוקרסי, הוא רפובליקה, מה הוא, המלך הזה, הוא איזה, איך הוא נתן לנו מקור, איזה מרחה, הזמין אותנו, ואפילו קיבל אותנו, מתאים פה, מעולה כאן, לא חלמנו שדבר כזה יקרה לנו, איפה, יצאנו לגלות עם נבוכדנצר הרשע, ותראו לאן נפלנו, איזה זכות. והנה נהפכה הגלות ממקום שהוא גלות, שהוא מקום שאמורים לגלות בו, מקום שהוא לא אמור להיות נוח, למקום שהוא בעצם מקום מתאים, מקום שמואבים בו. והחלק החמור ביותר זה העובדה שהצינור לארץ ישראל פתוח. כלומר, מילא, אם זה לארץ ישראל סגור, המחסום סגור, טוב, סגור, אז אין ברירה, אבל זה פתוח. הציר לארץ ישראל פתוח, יש אפשרות לעלות, לפחות בתחילת ימי אחשוורוש ובוודאי לפניו. אבל לא עולים, נשארים כאן. למה נשארים כאן? כי פתאום הגלות היא נעשית, מוצאת חן מצד עצמה, והדבר הזה, במשוואה התנכית, גורר בעקבותיו סכנת השמדה. זה, עד עכשיו הסברנו כמו סוג של פוליטיקה, כזאת פנימית של אחשוורוש.
זה ממשיך עד היום, כי מה שקורה היום, למשל בארצות הברית, זה גם השמדתם. אם יש בין 50% ל-75% נשאי תערובת, זה סוג של השמדתם.
כן.
איך
קוראים לזה? להתבוללות, לפי העוסקים בזה, קוראים לזה שואת הדבש. זה הכי נראה. שואת הדבש.
זה עוד דור לא יהיו
שם. השואה הלבנה, יש כאלה קוראים. כן, עוד דור זה... אז אנחנו צריכים לקרוא את הבגדים על הדבר הזה כמובן. טוב, עכשיו
אנחנו...
נכון, עכשיו בואו נסיים בשתי שאלות, בשביל להשאיר אתכם באמת קצת. ושתי השאלות הם כאלו. שאלה ראשונה, האם אחשוורוש זה כל מה שהניע אותו לגמרי ולגמרי? כלומר, בעצם יש כאן סוג של משהו פוליטי, בלבד פנימי של אחשוורוש, ולא הייתה לו מודעות היסטורית למה עם ישראל מייצג, או שכן, בעומק, אחשוורוש גם היה לו איזו מודעות היסטורית, והוא גם היה מעוניין בזה. הוא גם היה מעוניין בזה שעם ישראל... רצה להשאיר אותם כאן, הוא פחד שהם ילכו וימשיכו את מה שהתחיל קודש, הוא לא רצה ליצור את המוקד הזה בארץ ישראל שנקרא בית המקדש. האם הייתה כאן מודעות היסטורית? זאת שאלה אחת, שהגמרא מסכת מגילה עונה עליה. ושאלה שנייה, שהיא הרבה יותר חמורה, איך יכול להיות שמלך כל כך פלורליסט, שזה אצלו אג'נדה, זאת שיטה, זה לא טעות, בסופו של דבר מאפשר לכוח פנאטי לעלות ולגזור השמדת עם, הרי זה נגד התפיסה. אם אתה פלורליסט, איך אתה מאפשר השמדת עם? זה לא יכול להיות. מה?
איך באמת זה יכול...
אנחנו נדבר על זה. איך זה? בעצם יש כאן קושייה פנימית בתוך המגילה. אם אחשוורוש הוא כזה פלורליסט וזו השיטה שלו, איך יכול להיות שהוא נתן הסכמה, על פי דעתו, להשמדת עם? איך יתגלגל כאן המאורע הזה? ומה נמצא כאן בתווך? בדמותו של שחקן ההיסטוריה הראשי כאן במגילה, שזה אמן, קו נטוי, המלאק, קו נטוי, הכוחות ההיסטוריים האפלים שפועלים במציאות, כל הדברים האלה ועוד נדבר את השם בשבוע הבא. עסקו ומצאו.